שבועיים, פרק חמישי, שזה הפרק אולי, הייתי אומר שזה הפרק המרכזי בתוך כל הספר הזה, בתוך החיבור הקטן הזה והקצר של הרמב״ם. אז הכותרת היא כותרת מדהימה, והשתמש האדם בכל כוחות נפשו לצד תכלית אחת. המשל שמשלנו זה... עם החיים שלנו, דרך אגב, זה משל שהוא מופיע בספרי חסידות. מילים מביאים את זה בשם הבעל שם טוב, לא בדיוק באופן שאני כרגע אומר לכם, אבל באופן קרוב. הבעל שם טוב אומר שכשהאדם מגיע לעולם הבא, גם יש לזה הרב, גם רומז לזה, הרב קוק בעינייה. אז לוקחים את האדם, מושבים אותו בבית קולנוע כזה, הוא נושב, רוצים להראות לך סרט. הסרטים אני אוהב, בסדר גמור. אומרים לו סרט, עלילתי, באורך מלא, בסוף הסרט אומרים לו, מה אתה אומר על הגיבור? ואז הוא אומר מה שהוא אומר. הוא יכול להגיד כל מיני דברים, הוא יכול להגיד. הגיבור הזה, וואלה, לא הבנתי כלום מהעלילה, הוא התחיל פה, גמר שם, סתובב, לא, אין שום רצף, אני לא מבין מי, מי עשה את הסמין זה הבמה, מי הכוכב הזה, לא יודע. הוא יכול להגיד, אחלה גיבור, בוא נה, כל הכבוד, איזה. הוא יכול להגיד, הגיבור הזה מתאמץ, משתדל, יכול גם להגיד, הגיבור הזה הוא אדם רע. אחרי שהוא חורץ את הדין על הגיבור, אמרו לו, אז אל טוב, זה היית אתה. את דינך חרצת. מין ככה, מכניסים את האדם אל הדין. אז כשאנחנו נראה את הסרט של עצמנו, בלעתיד לבוא, איזה סרט תראו שם? האם יהיה סרט עקבי? האם... למה אתה אומר לא נעים? יהיה מאוד נעים. אז אם נתחיל לעבוד עכשיו, יהיה נעים. פעם היה איזה סרט מצויר, שיראו בסרט הזה בן אדם יוצא מהבית, סרט אמריקאי כמובן מצויר, יוצא מהבית, אומר אשתו, good day, have a good day, darling, כולו נוף הצופים, נכנס לאוטו ואיך הוא טורק את הדלת, הוא נהיה לו כזה פרצוף רע, הוא נוהג בפראות, הוא דורס ודורס איזה זקנה בדרך וזה, כל הנהיגה הוא כמו איזה מג'נון, יוצא מהאוטו, עוד פעם נהיה כזה, הם קראו לסרט דוקטור ג'קיל ומיסטר הייד, על שם הסכיזופרן הידוע, כן? אז גם אנחנו, איך יכול להיות שאדם, כשהוא מגיע ללימוד תורה, אז הוא כולו עדינות וזה, וכשהוא יוצא החוצה, במקום בעבודה או לרחוב, אז הוא מתנהג בסוג של פרעות. אנחנו רוצים שהסרט של החיים שלנו יהיה אחיד, שהעלילה תהיה ברורה, כן? שאנחנו נהיה אנשים פשוטים. תוכנו כברנו, בלי סודות, בלי... חופשי?
תודה.
משודר? כי לא שלחת לי כלום.
כן, זה לא עובד.
לא עובד, בסדר. ברוכים הבאים לצופי ערוץ מהם. אנחנו רוצים שהחיים שלנו יהיו אחידים, שהסרט יהיה רציף. היו את השמחת בית השואבה בירושלים. כשבית המקדש היה קיים, אז שם היו זקנים רוקדים. מה הם היו שרים? היו שרים כל מיני שירים. הגמרא אומרת, הם היו אומרים, יש אפילו ניגון כזה יפה, הם היו אומרים, אשרי מי שלא חטא. אשרי מי שלא חטא. ומי שחטא ישוב בתשובה. ועוד הם היו אומרים, אשרי ילדותנו, שלא בישה את זקנותנו. עכשיו אם ככה, אם זקן וזה, אבל גם בתור ילדים היינו בסדר, יש לנו רצף אחד של חיים. עכשיו בדיוק, יצא ספר של הרב שוורץ על רב אברום זצ"ל. אז רב אברום, הוא נולד בירושלים, גדל בירושלים, חי בירושלים, הזדקן בירושלים, ילד של ירושלים, הרב של ירושלים, של כל ארץ ישראל. אז אשרי ילדותנו שלא בשביל זקנותנו. אנחנו מוצאים איזה מין סרט אחד שהוא כזה אחיד. משתדלים. זה הפרק הקודם, בהשתמש האדם בכוחות נפשו לצד תכלית אחת. האמת, מפרק חמישי, אם רק נזכור את הכותרת, אנחנו מסודרים בחיים. רק את הכותרת נזכור. שכל כוחות החיים שיש לנו, גם כוחות הקניין והרכוש והכבוד והתאווה, הכל לתכלית אחת. למה? לכבודו יתברך. לכבודו יתברך. אדם כזה שכל כוחות נפשו הם, לפעמים אתה רואה אדם שהוא... סתירה, אתה לא מבין, מי זה הבן אדם הזה? הוא מצד אחד אוהב לעזור, מצד שני הוא רק מישהו מעצבן אותו, אז הוא נכנס בו, מצד אחד הוא נעים הליכות, ומצד שני הוא תוקפני. מי זה הבן אדם הזה? אתה אומר, וואלה, רק שאני אפול עליו באיזה יום טוב. אבל מי שלומד את הפרק הזה ברמב"ם, כל כוחות הנפש מיועדים לדעת את השם יתברך. מחוברים אל הנצח, מחוברים אל הגודל. והרמב"ם מסיים את הפרק ואומר, במילה, בממרת חז"ל הקצרה, וכל מעשיך יהיו לשם שמיים. וזהו העניין אשר בערנו, וזה הפרק, וזה שיעור מה שראינו, ראינו לזוכוהנה לפי זאת ההקדמה. פרק שישי, הפרק שכרגע אנחנו רוצים להתחיל, עוסק בסוגיה מאוד מאוד מעניינת, והייתי רוצה לשאול אתכם שאלה. תגידו לי, מי עדיף? האם עדיף בן אדם שרואה אני, והוא מלא רחמים, אני מסכן, נותן לו צדקה, נעודד אותו, מצד אחד. או עדיף אדם שאומר, אוף, העני הזה מעצבן אותי, הייתי מעדיף שלא יהיה כאן. מה אני אעשה? הקדוש ברוך הוא אמר לי, לתת צדקה, אני חייב. אני נותן. מי עדיף? הראשון עדיף. הראשון, האמת יש חמישה טיפוסים. כאלו, אולי אפילו אפשר לסרטט את כולם. הראשון רואה את העני, אומר, לא יכול לראות מישהו כזה, אני נותן לו צדקה. טוב, הטיפוס השני רואה את העני, אומר, אני, אין לי איזה, לא מתרגש יותר מדי מהעני הזה, אבל אין לי כוח שנדנד לי עכשיו. אדוני, צדקה וזה, תן לו, שקל שילך, עושה לי שקל. השלישי, הוא אומר, אני גם מפחד מהנדנודים, אבל הילד פה לידי, אני רוצה שיראה אותי עושה ככה זה, אז נותן כסף. הרביעי, מסרב, פשוט לא נותן וזהו. והחמישי, הוא צועק על אני ואומר, לך תעבוד. יא בטלן, מה אתה אוסף פה נדבות? חמישה טיפוסים. אבל כדי לחדל את זה, אנחנו בעצם, יש כאן ויכוח משני טיפוסים. מי עדיף? אז כולכם אמרתם בכל, כאיש אחד, בנמרצות, בזריזות, אמרתם, ודאי הראשון עדיף. אבל אני רוצה לשאול, רגע. אבל איפה עבודת השם? מי יותר עובד את השם יתברך? זה שנתן צדקה לעני, כי הלב שלו הוא לב רחמן, והוא לא יכול לעמוד בזה. הוא זה שנתן צדקה לעני ואמר, אני לא רוצה לתת את הצדקה, אבל הקדוש ברוך הוא ציווה אותי. מי יותר עובד את השם? יפה, אז מי עדיף? עדיין. למה? מה זה? לא הבנתי. זה יותר מגניב, יותר זה, אבל אני שואל עכשיו, מי עדיף בעבודת השם? האם עדיף האדם שמבטל את רצונו מפני הרצון האלוהי? אתה יודע מה, אני אתן לכם, אולי הדוגמה הייתה דוגמה קיצונית, אתן לכם דוגמה יותר מצויה, בסדר? אולי. שמת את הראש על הכרית, דוגמה לבנים. שמת את הראש על הכרית, העיניים כבר עפוצות, עייפות, בום. זכרת שלא התפללת ערבית. איזה בס. מי עדיף? ההוא שרק שומר, ערבי! יש! קופץ מהמיטה ותחיל להתפלל. או ההוא שצריך ללחם עם היצר הרע, שמפתה אותו, אומר לו, ערבי, זה רשות, זה רבנן, תתפלל מחר תשלומים, אתה זה. תתפלל במיטה, תתפלל בשכיבה, תגיד, תראה את הקומבינות. והוא נלחם עם כל הטענות של היצר הרע, ובסוף מצליח לנצח אותו וגם קם מהמיטה. אז מי עדיף? הנלחם או הזורם? בסדר? ההוא שהדברים ככה זורמים לו, הוא לא בכלל לא צריך להתאמץ, או ההוא שצריך להתאמץ. בלשון הרמב״ם, החסיד המעולה או הכובש את יצרו והמושל בנפשו. מי עדיף? האם עדיף כשאני נמשך אל הרב אני מתגבר עליו, או עדיף שאני בכלל לא נמשך אליו? באופי שלי. אני רחמן. אני חנון. אין לי בעיה. אני רואה, אני, הדבר היחיד שרק מגרד לי בידיים זה להביא לו כסף. מה, הצלחתי לבלבל אתכם? מה אתה אומר עכשיו אחרי הבלבול הגדול? אל תוותר, מה אתה? מה זה? אז אתה אומר שמי עדיף? ההוא שהתגבר. הוא שהתאמץ, מתגבר, וזה, הוא עדיף על ההוא שזה ככה... מה?
זה שזה בא לטבעי, זה לא חכם. אני לא עבד את זה.
אז בוא נראה מה הרמב"ם עושה עם ההתלדות הזאת. אתה תגיד משהו? כן, בכבוד.
אני רוצה לשאול,
אז הוא פחות, אני אומר, אז הוא פחות...
הוא חכם עם היצר, נכון, אבל זה בגלל שהוא כאילו ניצח אותו...
לפני כן. אז אני שואל, אז זה מה שהרמב"ם שואל, האם זה נכון לנצח אותו? האם זה נכון שהאדם יגיע למצב שבו הוא בעצם עושה דברים, כי הם זורמים לו, אין לו בכלל, הוא לא מתאמץ, זה באופן טבעי בא לו. הוא לא משקיע שום מאמץ. לעשות חסד, אני... יפה. רק שעבודת השם עלולה כאילו כביכול להיפגם. כלומר, אם אני עכשיו הולך ומעביר זקנה את הכביש, מאיזה סיבות? אני אומר, מהסיבות הכי הומניות, היא זקנה והיא צריכה עזרה עם הסלים, הכל הכל הכל. יש הבדל בין אם יהודי עושה את זה לבין אם גוי עושה את זה? הומני, משהו אוניברסלי. אבל אם אני מאוד מאוד ממהר, ואני, בכל אופן, אני אומר, אבל התורה ציוותה ואני מקופה את יצרי. פה קיימתי מצווה. כלומר, יש כאן התלבטות. אבל אני מסכים איתכם לחלוטין שאתם מתנגדים אליי, ואומרים לי, זה לא, לא נראה הגיוני, זה לא, לא מסתבר שהאדם שהוא נמשך אל הטוב, אנחנו נוציא אותו יותר גרוע מאשר האדם שהיה מת לעשות דברים אחרים. מי המעולה? האם המעולה זה האדם שהוא... אין לו שום משיכה על הגניבה. כל חפץ שהוא רואה שזה לא חפץ שלו, הוא לא נמשך אליו. בכלל, זה לא זה. אם אני עכשיו רואה כאן מונחים, מונח פה ארנק על השולחן. אין לי שום יצר, אין לי אב אמינה לקחת הארנק הזה. אני... לבין אדם שהוא גנב. והוא, כל החיים שלו גנב, הוא רואה כאן איזה ארנק, והוא עם דיון. קחת או לקחת. ובסוף הוא אומר, אני מתגבר ואני לא לוקח. שאלה? כן. כן, את יפה, את כבר מקרבת לנו אל התשובה, אנחנו נראה בהמשך את החלוקה, כי הרמב״ם בעצמו עושה אותה, אנחנו גם נראה שהיא כנראה קיימת, זאת חלוקה שהיא לא רק בין מצוות, אלא בתוך מצוות, בתוך אותה מצווה יש את החלוקה הזאת, תכף נראה. בואו נקרא טיפה בפנים. אמרו הפילוסופים, הרמב״ם הרי מתמודד הרבה עם הפילוסופים, שהמושל בנפשו, אף על פי שעושה המעשים הטובים והחשובים, הוא עושה אותם והוא מתאבל לפעולות הרעות ונחשף עליהן ויכבוש את יצרו ויחלוק עליו בפעולותיו על מה שיעירו אליו כוחותיו ותאוותו ותכונת נפשו ויעשה הטובות והוא מצטער בעשייתם וניזוק. זה המושל בנפשו. הוא עושה את הדברים הטובים אבל הוא מבואס כל הדרך. יש הרבה ספרים מותרים אבל זה בבית מדרש. צריך פה איזה ג'נטלמן שילך ויביא ספרים. ספרים כאלו, אתה יכול להביא? דותן, אתה יודע איפה יש כאלה בבית מדרש? תביא כמה שאתה מוצא. כתוב על זה הקדמות לפירוש המשנה. אבל החסיד הוא שנמשך בפעולתו... אתם איתי? אבל החסיד הוא שנמשך בפעולתו אחר מה שתעירהו תאוותו ותכונתו. ויעשה הטובות והוא מתאבב ונחשף עליהן. נמשך על זה. ובהסכמה מן הפילוסופים, שהחסיד יותר חשוב ויותר שלם מן המושל בנפשו. כן, החסיד הוא יותר מעולה. ככה סוברים הפילוסופים. אבל אמרו שהמושל בנפשו כחסיד בעניינים הרבים, ומעלתו למטה ממנו בהכרח. להיותו מתאבה לפועל הרע, ואף הפי שאינו עושה אותו, מפני ששוקתו לרע היא תכונה רעה בנפש. אתה, עצם ההתאבות אל הרע, זה כבר רע. גם אם אתה לא עושה. עצם זה שאתה רואה, היית מת לנאום. יש את זה לפעמים רואים בפלוגות של ביינישים בצבא. אז אסור לדבר לשון הרע. נכון? אסור תורה לדבר לשון הרע. גם אסור לדבר תורה, לשון הרע גם על המפקדים. גם הם חלק מעם ישראל. אסור, אתה מת לזה. פתאום יש איזה מפקד דרוזי. עליו אין בעיה. כולם יורים בכל הכיוונים. מתים לדבר לשון הרע, אבל אי אפשר. סוף סוף יש כאן איזה פרצה. יאללה, שופכים את הכל. אז אומר כאן, האורי הפילוסופי זה רע. זה אומר שבתוך הלב פנימה מקנן הרצון לדבר לשון הרע. גם אם אתה מצליח להימנע פרקטית, עדיין התכונה בנפש היא קיימת. וכבר אמר שלמה המלך עליו השלום כיוצא בזה, נפש רשע יבטא רע. ואמר, בשמחת יחסית במעשה הטוב, והצטער משאינו צדיק בעשייתה, זה המאמר, שמחה לצדיק, עשות משפט ומחיתה לפועלי אבן, זהו נראה מדברי הנביאים, נעות למה שזכרו הפילוסופים. יפה, עד כאן דברי הפילוסופים, שזה נשמע לנו הגיוני, נכון? יפה. אבל כאשר חקרנו בדברי החכמים, בזה העניין נמצא להם, שהמתאבה לעבירות ונחשף עליהן, הוא יותר חשוב ויותר שלם, מאשר לא יתאבה עליהן ולא יצטער בהנחתה. עד שאמרו שכל אשר יהיה האדם יותר חשוב ויותר שלם, תהיה תשוקתו לעבירות ויצטערו בהנחתן יותר גדול. והביאו בזה הדברים, ואמרו, כל הגדול מחברו יצור גדול ממנו. ולא דעה עם זה, אלא שאמרו שהשכר המשל בנפשו גדול, לפי רוב צערו במושלו בנפשו. ואמרו לפון צער האגרה, לפי הצער השכר. יותר מזה שהם ציוו להיות האדם מתאבה לעבירות, והזהירו מלומר שאני בטבעי לא אתאבה לזאת העבירה, ואף אפי שלא עשה התורה. והוא אמרם רשב"ג אומר, לא יאמר אדם אי אפשי לאכול בשר בחלב, אי אפשי לאכול שעטנז, אי אפשי לבוא על הערבה, אלא אפשי, ומעשה אבי שבשמיים גזר עליה. התורה, חז"ל אומרים, אל יאמר אדם, חזיר? איכס, זה כזה מגיל, זה גם לא בריא, אני אוכל חזיר. לא, בדיוק הפוך, תגיד, חזיר זה טעים, זה באמת טעים. חזיר זה טעים, הייתי מת לאכול. אבל כתוב בתורה שאי אפשר. לא יאמר אדם שעטנז, שעטנז זה מגרד בגב, שאתה מבין שעטנז יגרד לך, אל תגיד את זה, לא, שעטנז זה לא מגרד, שעטנז זה הכי טוב בעולם, שעטנז זה חם, זה מחמם, והתורה אמרה אסור. אל יאמר אדם, איזו דוגמה הוא מביא כאן, בשר בחלב. בשר בחלב? מי אוכל בשר בחלב? זה לא בריא. לא, זה מאוד טעים, צ'יזבורגר, דרך שקוראים לזה, כל הדברים האלו, הייתי מת את זה ביס, אבל התורה אמרה לא. ככה אומרים, כלומר, אל תשחק אותה, שזה בכלל לא מדבר אליך. מדבר, היית רוצה, בכל אופן אתה מבטל רצונך מפני רצון הבורא יתברך. אז שוב, אנחנו שואלים את עצמנו, אז מה עדיף? מי עדיף יותר מה? אנחנו נגיד את התשובה בעל פה, ואחרי כן נקרא אותה בפנים. התשובה היא מאוד מאוד מעניינת. קודם כל זה ברור, זה פשוט, שמערכת המצוות החברתיות של התורה, יש בתורה כל מיני מצוות, אבל ודאי מערכת המצוות החברתיות שקשורות לבן אדם לחברו, נועדו לחנך את האדם ולהוציא את האדם ממסגרתו הפרטית, עד שהאדם באמת יימשך אל הטוב. הקדוש ברוך הוא ברא אותנו, וציווה עלינו לעבוד על עצמנו כדי שנימשך אל הטוב לבד. המצוות זה הדרך. הדרך. בוא, תהיה, תעשה השבת עבדה, אל תדבר לשון הרע, ואהבת לרעך כמוך. סדרת מצוות שאמורות לתקן את האדם מבפנים, ולא כאיזה מין הלבשה מבחוץ. האדם עושה מצווה ועוד מצווה, ולאט לאט הוא נמשך אל הטוב. בוודאי זה כך. אלא מה? בתורתנו, אנחנו חשוב לזכור, וזה קשור לפרק הקודם, שכל המצוות שאנו עושים, זה חלק מהקישור שלנו אל הבורא יתברך. אז קודם כל, ישנם מצוות שאנחנו באמת לא מבינים אותן. זה מצוות מאוד יקרות. אנחנו מאוד אוהבים אותן. אנחנו לא מבינים אותן, וזה מצוין. כי דרך המצוות האלה בא לידי ביטוי העובדה שאנחנו עבדי השם. עבדי השם. דרך המצוות שאני דווקא לא מבין אותן. כמו בשר בחלב, כמו איסורי עריות בחלק מהמקרים, כמו שעטנז, כמו כלאיים. אני לא מבין למה, זה לא הגיוני. וכאן אני מבטל את עצמי לבורא יתברך. אבל יותר מזה, גם במצוות שאני מבין, יש מרכיב שאני לא מבין. והמרכיב הזה הוא הביטוי לעובדה שאני עושה את המצווה, כי השם יתברך ציווה, ולא רק כי אני נמשך לזה. לדוגמה, לדוגמה אני, לדוגמה מצוות צדקה, בסדר? מצוות צדקה. מצוות צדקה היא, אם נתרגם את המצווה, אז היא החובה על האדם להפריש מממונו בצורה מסודרת לטובת אנשים אחרים. עכשיו, אני בוא נגיד שאני סידרתי את כל הדברים האלה, סידרתי את זה, יש לי הוראות קבע, הכל יורד, מסודר, מעשר, אני נותן חומש, מעשר, בסדר? יורד לי כל חודש בעוד. אני מסודר. עכשיו בא מולי אני. אני. אם זה רק היה הצורך הזה לתת, אני נותן. אבל כמה שהתורה ציוותה עליי, אז אני נותן גם לו. נותן לו משהו קטן, אבל נותן גם לו משהו. אני כופה את יצרי בדבר הזה. אני אקח קודם כל את מצוות תפילין. מצוות תפילין היא מצווה, דרך אגב, מצווה מובנת מאוד. זה מאוד מובן שעם שיצא לחירות יעשה לעצמו סימנים לזכר החירות היקרה הזאת. התפילין, הזיכרון יציאת מצרים, שכל יום צריך להזכיר את זה, זה דבר מאוד מאוד מובן. אבל למה תפילין ולא משהו אחר? למה שחור ולא צהוב? למה מרובה ולא משולש? למה רצועות ולא גומיות? למה הרבה מאוד? למה הדברים? זה כי הקדוש ברוך הוא ציווה. הלכה למשה מסיני, אני לא יודע למה. מסבירים, יש כל מיני מקובלים בסוד, יכולים להסביר לך תורת הסוד, למה צורת מרובה היא עדיפה על צורת עיגול, בכל מיני וריאציות. אבל לנו הפשוטים, אנחנו לא מבינים את זה, ואנחנו מקיימים את זה בדייקנות מרובה, כי ככה משה רבנו ציווה בהר סיני, שהתפילין יהיו כאן ולא כאן ולא כאן. שבת, זה גם כן, זה מצווה מאוד מובנת, שיש יום שבתון ואדם הוא לא זה, אבל איך אומרים החבר'ה? נו, מה? על הדיקור? מה הבעיה? בעיה. זה סגירת מעגל, זאת מלאכה. ככה משה רבנו, אני מבטל את עצמי לדבר הזה. כלומר, גם בתוך מצוות שהן מצוות מובנות, כן? בעצם התשובה מתחלקת לשתיים, כמו שקודם אמר. יש בעצם שתי סוגי מצוות. מה שקוראים מצוות שמעיות ומצוות שכליות. מצוות שמעיות אלה מצוות שאני רק שומע אותם באוזן, אני לא מבין אותם, אני רק שומע באוזן. מצוות שכליות, מצוות מובנות. רוב המצוות הן מצוות איזה? שכליות. תבואו על עשרת הדיברות, תראו שהרוב זה מצוות שכליות. אמונה, רוב העולם המאמין, עבודה זרה, איסור שבועת שקר, שמירת השבת, קבל את אביך ואת אמך, או תרצח, או תגנב, או תנאוף, או תחמוד, וכו'. דברים מקובלים על הדעת. אין שום בעיה, יפה. אבל ישנם גם מצוות, מיעוט מצוות, שהוא מצוות שמיות שאני לא מבין אותן. לא מבין אותן. יש לי שני תפקידים בעולם. קודם כל, תפקיד אחד זה להעביר כמה שיותר מצוות מכאלה שאני לא מבין לכאלה שאני מבין. ללמוד. ללמוד תורה. כי הייתי קטן, אז הייתי בטוח שמוקצה בשבת זה בא מהמילה קוץ. מוקץ. כי כשאתה נוגע בזה, זה קצ, זה דוקר. מוקצה, מוקצה, מוקצה. אבל כשהתחלתי ללמוד הלכות שבת, אז ראיתי מה זה מוקצה. מה הפירוש המילה מוקצה, ומה זה מוקצה, ולמה רבנן גזרו את זה, פתאום זה נהיה משהו מובן. לפני כן מוקצה היה בשבילי ניסטר, עכשיו הוא נהיה ניגלה. כשאדם לומד תורה, חלק גדול מהמצוות, הן נהיות ברורות לו, מבוארות לו, הוא מבין אותם יותר טוב. אז קודם כל, תפקיד אחד זה להעביר מהכף של הלא מובן לכף של המובן. ותפקיד שני, אחרי כל הדברים האלו, זה לדעת, אמרתי החכמה, והיא רחוקה ממני. בסיבות המצוות, בפרטי המצוות, בטעמי המצוות, עדיין תמיד יישארו דברים שאנחנו לא נבין אותם. והעובדה שאנחנו מקיימים את המצווה, למרות שאני לא מבין אותה לגמרי, היא הביטוי לכך שאני עושה את זה, גם, וקודם כל, מכוח הציווי. אז יש כאן איזה מין התלכדות כזאת, חיבור. בסדר? עכשיו אספר לכם שני סיפורים כדי שתבין את הדבר הזה. נדמה לי שספרים זה הרב נוחום מצ'רנוביל, שהוא היה, אני לא בטוח שזה הוא, אבל הוא היה לו איזה, אולי היה מגרד לו בידיים כסף, הוא לא היה יכול שישאר אצלו, כל כסף שהיה מקבל היה מיד מחלק לצדקה. יום אחד הגיע אליו, אני בוכה, הכנסת קלה וזה, בהיללות, עוד לא הספיק לראות המשפט, רב נוחום הכניס את היד לתוך המגירה, שלף שם 300 זהובים, נתן לו, אני היה מאושר. יצא מהזה, איך שיוצא, המשם משרץ ואומר לו, הרב, ממש תיכנס עוד פעם פנימה. אז הוא נכנס, אז הרב מכניס את היד למגירה ומוציא עוד 50 רובל ונותן לו. אז הוא אומר, הרב לא צריך. הרב נתן לי כל כך תרומה גדולה מקודם. הוא אומר לו, תשמע, מקודם שהגעת, פשוט לא יכולתי לעמוד בצער שלך. אתה גמרת אותי עם הסיפור הזה. אני רק הייתי חייב לתת לך צדקה, רק כדי שלא, לא יכול. אבל אחרי שיצא, אתה אמרת עצמי, רגע, ומה עם מצוות צדקה? 300 זהובים נתת כדי, כי לא יכולת לראות אותו מצטר, אבל מה עם מצוות צדקה? עכשיו שנרגעו העניינים, ואני, בוא, לכאן את לך, בשביל המצווה. סיפור כזה שאני ממחיש. הסיפור הזה עמד לי בראש, זכרתי אותו, כש... אולי סיפרתי לכם איזה פעם. הלכתי פעם לקנות באיזה מקום, מרכז קניות כלשהו, באזור הדרום, ובכניסה למרכז הקניות חיכה שם יהודי לצדקה. אבל הוא חיכה בניגוד לשאר אלה שחיכו שם, שהם עומדים, הוא ישב על הרצפה. הוא היה נראה כזה, באמת, הוא היה נראה עצוב. אז הוא אפילו לא ביקש כסף, הוא ביקש שאני אקנה לו משהו. הוא אומר, היה יום חמישי, הוא ביקש שאני אקנה לו משהו לשבת. לא שהוא ביקש. טוב, נכנסתי לסופר, קניתי לו איזה משהו, לא זוכר מה, נתתי לו. עשה לי תודה. וקחתי את העגלה, המשכתי ללכת לאוטו. ואז עצרתי ואמרתי לעצמי, שוטה שבעולם. יש לי יהודי, יושב על הרצפה, כל היום עוברים מעליו, מאות אנשים, בקש אוכל. זה מה שאתה מתן לו? אוכל? מה עם יחס? מה עם חיוך? מה עם... איפה המצווה? איפה החיבור שלך למצווה? תעת לו, קיימת את המצווה. סובבתי את העגלה, חזרתי, אמרתי לו, שיהיה לך שבת שלום, בירכתי אותו, נתתי לו ככה, זה כמה ברכות. פתאום היה לו, נהיה לו חיוך על הפנים, אור גדול, מישהו, סוף סוף מישהו התייחס אליו אחרי יום שלם. כלומר, הרבה פעמים אנחנו עושים את המעשה, אבל דווקא התודעה או התובנה שהמעשה שאנחנו כרגע עשינו הוא גם מצווה, מזרזת אותנו יותר לעשות את זה כמו שצריך. מרחיבה לנו את, את רוחב היריעה של הפעולה. זה מצווה. ולפי המובן היא פשוטה, שני המאמרים בתחילת המחשבה הם סותרים זה את זה. ככה זה נראה שזה סותר, או חסיד או מושל. ואין העניין כן. אבל שניהם אמת. ואין מחלוקת ביניהם כלל. והוא. שהרעות אשר הן אצל הפילוסופים רעות, דברים רעים, אשר אמרו שמי שלא יתאווה עליהן יותר חשוב מן המתאווה עליהן, ויכבוש את יצרו מהם, הם העניינים המפורסמים אצל כל בני אדם שהם רעות. כשפיכות דמים, גניבה, גזלה ועונה. ברור שאדם לא צריך להתאבות לרצח ולגניבה ולגזלה. ברור שהאדם המתוקן והישר הוא צריך לסלוד מן הדברים הללו. זה ברור. אבל אתן לכם דוגמה. אף אחד מאיתנו לא רוצח, נכון? אף אחד. זה דבר אוניברסלי. למרות שבשבוע האחרון היו דברים כל כך קשים ונוראים. שם הטוב יחפר על עמו ישראל ויסיר מאיתנו את כל השנאה והתחרות והקנאה והטירוף הדעת. שאוחז בחלק מן האנשים. בכל פנים, אף אחד לא רוצה להיות רוצח. בסדר, מצוין. חמוד שלי, אם אתה מבין שמקור החיים זה השם יתברך, השם יתברך, וששמירה על החיים זה מצווה, ולא רק אינסטינקט בסיסי של כולם, אז הכל יראה אצלך אחרת. כי איך זה יכול להיות שאף אחד לא רוצח, אבל אף על פי כן יש הרבה מאוד רוצחים שמסתובבים על הכביש, ונוהגים כמו משוגעים? אם אתה עוקף בקו בלבן, אתה רוצח. סליחה על הביטוי. אתה רוצח. רוצח בשגגה. התורה קוראת למי שהרג את חברו בשגגה, רוצח. היא לא קוראת לו הורג, היא לא קוראת לו מזיק, היא קוראת לו רוצח בשגגה. אז אם אדם הוא סבור ששמירה על החיים זה חלק מעבודת השם שלו, גם הנהיגה תראה אחרת. הוא יחמיר. פתאום הנהיגה תיכנס לפרדיגמות הלכתיות. חומרות. איפה צריך להחמיר? איפה צריך להחמיר בנהיגה? להחמיר במהירות, להחמיר בעקיפה, להחמיר בבטיחות. חומרות! תחיל להחמיר שם. להחמיר בעייפות. ממש. אתם יודעים, הייתה לי תקופה שנהגתי הרבה נהיגות ארוכות, ואתה יצא לנהיגה, אתה אומר, רגע שהבנתי שזה חלק מעבודת השם, הייתי פשוט מתכנן את הנהיגה בצורה כזאת, והייתי קורא על עצמי כללים. במקום מסוים אתה חייב לעצור לנוח, זה לא נתון לשיקול דעתך, זאת ההלכה, אתה חייב לעצור לנוח, גם אם אתה תתעכב עוד רבע שעה בדרך הביתה, כחובה דתית, ככה הייתי עושה. זו דוגמה אחת. דוגמה נוספת, גם כן השבוע היה יהודי אחד שאימא שלו מאוד מאוד סבלה, מאוד סבלה, הרבה מאוד שנים הייתה מחוברת לאיזושהי מכונה, אז הוא החליט להקל על סבלה ופשוט הרג אותה. החליף לה את התרופה, תרופה אחת במשנה, והכל מהסיבות הכי טובות, הכי זה, להקל על הסבל וכו' וכו'. אבל אם הדבר הבסיסי הזה שלא תרצח, הוא לא רק אינסטינקט אצלך, אלא הוא מחובר לעבודת השם, ליעלה על הדעת, ליטול חיים. החיים זה רק מי שנתן יכול לקחת. אז גם בדברים שהם נראים דברים מאוד בסיסיים, אבל כשהם מחוברים לעבודת השם, הם מקבלים גוון אחר, עומק אחר, תוכן אחר. בסדר? ולהזיק למי שלא הראה לו, ולגמול רע למטיב לו, ולבזות אביהם, וכיוצא באלו דברים מפורסמים, והן המצוות שאמרו עליהם החכמים, זכרונם לברכה, שאילו לא נכתבו, ראויות הן להיכתב. ויקראו אותן מקצת מחכמינו האחרונים, אשר חלו כל ימים מדברים, מצוות השכליות. ואין ספק שהנפש שתחשוף לדבר מהם, ותשתוקק אליו, שהיא חסרה, ושהנפש החשובה לא תתאבה לאחד מאלו הרעות כלל, ולא תצטער בהימנעה מהם. אבל הדברים שאמרו אליהם החכמים שהכובש תצרו מהם יותר חשוב וגמולו יותר גדול הם התורות השמעיות, וזה אמת. שאלמלא התורה לא היו רעות כלל, ומפני זה אמרו שצריך האדם שיניח נפשו אוהבת אותן ולא יהיה לו מונע מהם, רק התורה. ביטוי לקרבת השם. ספר לכם וורט של הרבי מקוץ, כשתבינו את הדבר. מי מכיר את הסיפור על דמה בנתינה? שמעתם את הסיפור על דמה בנתינה? שמעתם? לא מכירים? ספר. דמה בנתינה זה מעשה שמביאים חזל, מופיע בגמרא במסכת קידושין. דמה בנתינה היה גוי באשקלון. גוי. שהיה מתפרנס ממה? היה לו יהלומים, אבנים טובות. יום אחד נפלה אחת האבנים של הכהן הגדול. אז באו חכמים, אמרו איפה נמצא כזה, ויש דם בנתינה באשקלון, יש לו בית מסחר ליהלומים, הלכו אליו. באו אליו, אמרו לו, נפלה לנו אבן מסוימת, אמרו להם, אין בעיה, יש לי את האבן הזאת, רק המפתחות של הקופסה, של הכספת, מתחת לכרית של אבא שלי, הזקן שישן. אני אלך, אני אומר, הלך לה את אבא שלו ישן, לא העיר אותו. חכמים בטוחים שהוא עושה עליהם מסחר, אז הם העלו את המחיר כל הזמן. אמר להם, אני לא יעיר את אבא שלי. ומלכו בפחי נפש, אפילו שהפסיד דם בנתינה ממון גדול, לא יעיר את אביו. לשנה אחרת, מספרים חכמים, נעשה לו נס, ומה קרה? לא זוכרים? נולדה לו פרה אדומה בעדר. פרה אדומה בעדר, ואז באו חכמים, וקנו ממנו את הפרה, ברווח עצום, ובכך בעצם התכפר לו, הוא החזיר חזרת ההפסד שהוא הפסיד על האבן העיקרה. שואל הרבי מקוצק, נדמה לי שזה הוא, איזה מין דרך מוזרה זה בחר הקדוש ברוך הוא לפצות את דם בנתינה, פרה אדומה. חסר דרכים, הוא יכול שימצא מטמון, הוא יכול שיהיה לו רווחים גדולים. מה זה פרה אדומה? זה עקום לגמרי. תקשיבו טוב טוב מה הוא אומר. אומר הרבי מקוצק, בשעה שדם בנתינה כיבד את אבא שלו בצורה כל כך כל כך משמעותית, כל כך עמוקה, כל כך קיצונית. היה כיתרוג בשמיים על עם ישראל. תראו את הגוי הזה, איך הוא מכבד את אביו ואת אמו. ואתם, שנצטוויתם בתורה, כבד את אביך ואת אמך, פחות ממנו, היה כיתרוג. אז כדי לסתום את פיות המקטרגי, מה עשו? שלחו לו פרה אדומה. ואז שנה אחר כך אמרו מלאכי הסנגוריה למקטרגים, בואו, תראו, תראו, תראו. כיבוד אביהם זה כולם מבינים, אבל בואו תראו כמה ממון ישראל מבזבזים על מצווה שאף אחד לא מבין אותה. פרה אדומה, אף אחד לא מבין. ובכל אופן ישראל מבזבזים על זה ממון רב. כי ישראל עושים רצונו של מקום, וזה קומה עוד למעלה, קומת מדרגה מתקדמת, עליונה, מאשר הקומה הבסיסית שבה אנחנו עושים את המעשים הטובים כי אנחנו נמשכים אליהם. בוודאי שצריך לעשות מעשים טובים כדי כי אנחנו נמשכים אליהם, אבל זה לא נגמר שם. אלא אנחנו מוסרים את הנפש גם על הכישור האלוקי שלנו, גם על דברים שאנחנו לא מבינים, גם במצוות שאנחנו לא מבינים, וגם בתוך פרטי מצוות המובנים לנו, שם דרך אגב הסכנה יותר גדולה, כי אתה מבין, אני מבין את העיקרון, מה שחכמים התכוונו, זה מה שהם התכוונו, מה, עכשיו זה משנה, זה חז"ל התכוונו ארבע מינים, זה משנה להם, הלולב שלי פתוח ככה או ככה, התכוונו, אני מחזיק ארבע מינים, מה אתה רוצה? לא, לא. אומרים, מספרו על החפץ חיים, שהיה מאוד מבסוט שהמציאו את הרדיו. למה? חפץ חיים, מה זה קשור לו הרדיו? הפוך. כי הוא אהב לשמוע, מה? אז אומר, לפי הרדיו, אני יכול להסביר לאנשים על מצוות תפילין. מצוות תפילין הייתה מצווה מאוד מזולזלת, משום מה, גם זה כבר מופיע בגמרא. מצוות תפילין הייתה מצווה מזולזלת. אנשים, הרבה לא הניחו תפילין, הרבה היו להם תפילין פסולות, ומי שכבר הניח תפילין והיו קשרות, היו מניחים אותם פה, היו מניחים אותם פה, היו מניחים אותם על הצד, ממש, עד היום יש כל מיני יהודים מבוגרים בעיקר, אז אתה רואה שהם מניחים תפילין, לא, לא במקום. אז הרב קוק בעצמו כתב ספר שנקרא איתור סופרים, ספר בעילום שם, כדי של, ל, ל, לתקן את המצווה הגדולה הזאת. אנשים היו אומרים, מה זה משנה? תפילין פה, תפילין פה, זה באזור, על הראש. אז אומר חפץ חיים, בסקאלה, ברדיו, אתה צריך לשים את זה בדיוק על המקום. אתה לא רואה, מה זה משנה? 96.6, 96.8, זה... אני באזור. אם אתה באזור, אתה שומע... זה מה אתה שומע. אם אתה על הזה, אתה שומע מדויק. אז ככה בדיוק תפילין. עכשיו, אתם מבינים שאם אדם אומר, אני בדיוק מקיים... זה... תפילין, העיקרון מובן, זכירת יציאת מצרים, וזכר, הכל מובן, אבל אם זה לא במקום, זה לא זה. זאת לא המצווה. אני מתבטל לרצון האלוקי שבא לידי ביטוי, לידי ביטוי בפרטי המצווה. והמון המון, יש היום כזה, יש שענר כזה של מסורתי, שאני בכללי, אני מבין מה רצו להגיד, אבל לא, לא יורד לפרטי הדברים. הירידה לפרטי הדברים, זאת העובדה שאתה מקיים את זה כי הקדוש ברוך הוא ציווה, ולא בגלל שאתה חלק מאיזה פולקלור. לכן זה כל כך חשוב הדקדוק בפרטי המצוות. דווקא אלה שאני לא מבין אותם. במיוחד במצוות שאני מבין אותם באופן כללי, אבל זה גם בתפילין, זה גם בשבת הזכרנו, וגם בעוד מצוות רבות, גם בחגים, מועדים, בליל הסדר. הבנו את העיקרון, צריך לאכול מצה וזה, אכלתי, מה אתה רוצה? לא, לא, לא. העיקרון הזה מתפרט לכמויות. צריך לאכול כזית, כדי אכילת פרס, זה לא מספיק תאכל איזה ביס. צריך לאכול! ארבע כוסות, יש כאלה מוזגים לעצמם כאלה כוסיות. שיבס כזה, ויסקי. לא, צריך כוסות, יין, בשיעור, הכל מתפרט, כמו שציווה הבורא יתברך. ולכן, אומר הרמב״ם, אבל הדברים שאמרו עליהם החכמים שהכובש את יצרו מהם הוא יותר חשוב וגמולו יותר גדול, הם התורות השמעיות וזה אמת. שאלמלא התורה לא היו רעות כלל. מפני זה אמרו שצריך האדם שיניח נפשו אוהב את אותם ולא יהיה לו מונע ממרק התורה. אני מצל עצמי הייתי רוצה את זה, אבל התורה אמרה לא. ובחן חוכמתם עליהם השלום מה שהמשילו. שהם לא אמרו על יומר אדם יפשי להרוג הנפש, יפשי לגנוב, יפשי לחזב, אלא יפשי ומה יעשה אבי שבשמן גזר עליהם. לא אמרו את זה. כי זה באמת אדם צריך להימנע מזה מצד עצמו. אבל הביאו דברים שמעיים כולם, בשר בחלב, ולבישת השעת נז והעריות. אלו המצוות הקייצא בהן, הם אשר קראן השם יתברך חוקות, שהן לא ברורות. ואמרו רבותינו, זכרן לברכה, חוקים שחקקתי לך, אין לך רשות להערר בהם. ועובדי כוכבים משיבים עליהם, הסתם מקטרק בהם. עובדי כוכבים אומרים, מה השטויות האלה? מה זה הדברים האלה? מה זה בשר וחלב? מה, תתבגרו כבר, מספיק. אנחנו אומרים, אף על פיכם. אנחנו לא מבינים, ועל זה גאוותנו, שאנחנו עבדים של השם יתברך. כגון פרה אדומה וסעיר המשתלח, ואשר קראו אותן האחרונים, שכליות יקראו מצוות, כפי מה שבערו חכמים. הנה יתבהר לך מכל מה שאמרנו. איזה מן העבירות יהיה מי שלא ישתוקק אליהן, יותר חשוב מן המשתוקק אליהן וכובש יצרו מהן, ואיזו מהן יהיה העניין בהפך. וזה חידוש נפלא, בהעמיד שני המאמרים, ולשונם מורה על אמיתת מה שבערנו, וכבר נשלמה כוונת זה הפרק. גם וגם, מלמד הרמב״ם חידוש נפלא. גם, צד אחד לעבוד על המידות. ולהפך להיות באמת שייך אל כל הטוב הזה, מצד אחד, ומצד שני לדעת, דווקא בפינות שאנחנו לא מבינים, דווקא איפה שקשה לנו, שמה בא לידי ביטוי בצורה הכי משמעותית, עובדה שאנחנו עבדי השם. גם נגיד בהלכות טהרת המשפחה. אז כולם מתחברים אל המקווה ואל חוויית התביעה וכו'. אבל יש הרבה הרבה פרטי הלכות לפני כן, שצריך קיים אותם, שהם קשים לפעמים, דווקא, יראת שמיים. לכן זה הדרך בריבוי גדול מאוד של מצוות, שנזכה בעזרת השם לשמור, לעשות, ללמוד וללמד. אמן ואמן. ערב טוב. תודה רבה. תודה רבה.